ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק שמיני שנמצא באמצע דף מם ב' עמוד א', ואנחנו ממליצים, לפני שניכנס לתוכן המשנה והפרק, פרק משוח מלחמה, נלמד ביחד, כלומר נקרא ביחד, הפסוקים בספר דברים פרק ח', פסוקים א' עד ת'. אז אנחנו נקרא את הפסוקים ולא פירוש, זה מלאכת הגמרא, המטלה שמוטל עלינו ללמוד פירוש הפסוקים דרך הגמרא עצמה. אבל גם ללמוד ולהשמיע את הפסוקים יש לזה ערך לקראת הבאות. התורה, פסוק א', פרק ח', כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך המלכה מארץ מצרים. פסוק ב', והיה כקרבכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם. כאן רק נציין, נדגיש שבשלב הזה הפסוק אומר ניגש הכהן ודיבר אל העם, ופסוק ג', ואמר להם שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם ואל תראו ואל תחבזו ואל תערצו מפניהם. פסוק ד', כי השם אלוקיכם ההולך עמכם ילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. עכשיו פסוק ה', ודיברו השוטרים אל העם לאמור. אז עד כאן אני חוזר, גם ההדגשים האלו הם חשובים בהבנת המשך הגמרא. בפסוק ב' ראינו וניגש הכהן ודיבר אל העם, וכאן בפסוק ה' כתוב ודיברו השוטרים אל העם לאמור. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. ופסוק פסוק וו, ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ישב וישוב לביתו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. פסוק זין, ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחינה. פסוק ח', ויספו השוטרים לדבר לעם. די מעניין. מה זה ויספו השוטרים? הרי ראינו בפסוק ה', ודיברו השוטרים אל העם. מה זה ויספו השוטרים לדבר לעם? ויאמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו, והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. עד כאן הפסוקים שהם הושמעו כעת לקראת הגמרא. עכשיו המשנה, משוח מלחמה בשעה שמדבר על העם. הגמרא תעיין מה זה בדיוק, מיהו מבחינת ההיררכיה בכהונה, אבל רק נציין ש היה כהן, לא כהן גדול ממש, אותו כהן שהיה נכנס לפני ולפני ביום הכיפורים לבצע מלאכת עבודת יום הכיפורים, אלא זה ממונה אחר. הוא נקרא לזה כך, הוא די גבוה בדירוג ההיררכיה שבכהונה, הוא נקרא משוח מלחמה, והתפקיד שלו זה בדיוק העניין של מלחמה. לקראת המלחמה הוא היה אומר דברים, קראנו על זה כבר בתורה. אז משוח מלחמה בשעה שמדבר על העם, בלשון הקודש היה מדבר. אם מישהו שכח מה עושה כאן הפרק הזה במסכת סוטה, כי ברשימה של הדברים שנאמרו בלשון הקודש הופיע דברי משוח מלחמה, ועל כך שהזכרנו בפרק הקודם. אז הוא אומר את דבריו, אבל מה? בלשון הקודש היה מדבר, שנאמר, והיה כקרובכם אל המלחמה וניגש לכהן, זה משוח מלחמה, ודיבר אל העם בלשון הקודש, ואמר להם, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם. זה הפסוק, וניתן לדייק, ולא על אחיכם. לצערנו, היו בהיסטוריה של עם ישראל, בזמן שעודנו היינו שורים בארץ ישראל, מלחמות אחים. מלחמת יהודה נגד הממלכה שבצפון ארץ ישראל, ממלכת ישראל. אבל הפרשה הזאת, לפי מה שהמשנה מדייקת, שכתוב אנחנו הולכים למחה על אויביכם, זה הכוונה ולא על אחיכם. מה ההבדל? אומר המשנה, המלחמה עכשיו הוא לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין, שאם תפלו בידם ירחמו עליכם. אנחנו הוספנו פה קטע שבסוגריים, נדנק, על אויביכם אתם הולכים, שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכם. נחזור לקטע שדילגנו, והסיבה שדילגנו זה כפי שכבר שמעתם, זה לשמוע על רצף החשיבה. מצד אחד יש מלחמת אחים, אבל כאן אנחנו לא מדברים על כך. ומה ההבדל? כי במלחמת אחים, גם אם נלקחים בשבי, יש רחמנות. וזה מה שכתוב פה בתוך הסוגריים. כמה שנאמר, במלחמת יהודה עם ישראל, כתוב, ויקומו אנשים אשר נפלו בשמות, ויחזיקו בשביה בכל מערומיהם, הלבישו מן השלל, והלבישו וינעילום, ויחילום, וישקום, ויסוחום, לשון שיחה, וינהלום בחמורים לכל קושי, מי שאין לו כוח או אפשרות ללכת ברגל, אז אותם כובשים היו מעלים אותם על חמורים, זה הכוונה לכל כושל. ויביאום יריחו עיר התמורים אצל אחיהם וישובו שמוע וכו'. אז נכון, מלחמה עם כל המשתמע מכך, אבל ביחס לשבויים יש רחמות, כמו שהפסוק תיאר. עכשיו, מה שנוגע למשוך מלחמה והדיבורים שלו, זה במלחמה על אויביכם. על אויביכם אתם הולכים, שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכם. זה כאן עכשיו המשך פסוק ג' שהתחלנו להזכיר מקודם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו וכו', וכו', ואל תעצו מפניהם. והמשנה מפרטת, אל ירח לבבכם, ממה זה יכול להיות, אותו רמה של פחד, רח הלבב, מה יכול לגרום לכך? בפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות, כלומר של האויבים. ואל תראו, גם זה מוזכר בפסוק, כנגד מה? בפני הגפת תריסין ושבעת הקלגסין. רשי כותב, צהלת סוסים, צנף סוסים, קרוי צהלה, בלשון המקרא. קלגסין, חיילות. הגפת תריסים מגיפים וסוגרים ומדבקים התריסים זה סמוך לזה, כדי שינקשו זה על זה, והכל נשמע ככל המון לאיים על שכנגדם. ממשיך המשנה, אל תחפזו, מה שכתוב בפסוק, מה זה? מכל קרנות, קרן, כמו, נגיד, כמו שופר שהוא משמין קולות. אל תעצו מפני כל צבחות, כי השם אלוקיכם הולך עמכם. הם האויבים באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם, עם ישראל, באים בניצחונו של מקום. ודוגמאות, פלישתים באו בניצחונו של גוליאת. מה היה סופו בהתעמתות בין גוליאת לדוד? בסוף נפל בחרב ונפלו עמו. בני עמון באו בניצחונו של שובח. מה היה סופו שבח? שם של אחד מהמנהיגים בעמון. מה היה סופו? לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. ואתם, אי אתם כן, כי השם אלוקיכם הולך עמכם ללחם לכם וכו'. זה מחנה הארון. נמתין לגמרא להרחבה על הנושא הזה. הגמרא שואלת, מהי כאמר? ורש"י אומר, איך היא יליף, איך הוא לומד לשון הקודש מהחם? ראינו למעלה בגמרא, ויש כאן חיצים שמקילים על הניווט פה, אז חוזרים למעלה במשנה, ושם אתם רואים חץ מצד הגמרא, ושם כתוב, ודיבר אל העם בלשון הקודש. אז איך אתה רואה פה לשון הקודש? הכי, כמה עונה הגמרא, שנאמר ודיבר, ולהלן אומר משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. זה בפרשת יתרו, בפרשת של מתן תורה. מה להלן בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש. אצל משה זה ברור שהדיבור בין משה והקדוש ברוך הוא בלשון הקודש. אז גם פה שכתוב ודיבר, זה גם בלשון הקודש. תנו רבנן, וניגש הכהן ודיבר אל העם. זה מוזכר בפסוקים שקראנו מקודם, פרק ח' פסוק ב'. יכול כל כהן שיוצא? תמיד לומר, בפסוק ה' כתוב, ודיברו השוטרים. מה השוטרים בממונה? זה המהות של אותו משרד, הממונה להיות שוטר. אף כהן בממונה, ולא כל כהן שיוצא תופס את המיקרופון. כאן יש פס כפול, והסברנו פה בשלם תחת הכותרת מבנה ואימה, זה המילה שהודגש פה. שאלות בבירור דכהן שצריך לדבר הוא המשוח מלחמה ולא מישהו אחר. הגמר שואלת ואימה, מה שהתורה אומרת בפסוק ב' וניגש הכהן, דיברנו על כהן שהוא ממונה, אולי כהן גדול. הגמרא דוחה ונאמה דומיה דשוטר, מה השוטר שיש ממונה על גביו? אף כהן, הכהן שמדובר פה עליו בפרשה, שיש ממונה על גביו. שואלת הגמרא, כהן גדול נעמי, היקה מלך על גביו? הגמרא עונה, בסדר, אבל בעבודתו כאמר בתחום הכהונה אין מי שהוא למעלה מכהן הגדול. ואם הסגן במקום כהן גדול, דחינו את ההצעה הזאת, כי בכהן גדול יש אין ממונה, הוא לא דומה לשוטר, כי אין ממונה על גביו בניגוד לשוטר שיש ממונה על גביו. אבל סגן, סגן שלמדנו עליו בעבר, הסגן הוא, דיברנו, הזכרנו בפרק קודם במסירה, מי שזוכר, במסירת ספר התורה עד לכהן גדול, קודם הגיע לסגן ואחר כך לכהן גדול. הסברנו מה זה סגן. הוא קיים מבחינת משרה שלו, שאם נטמע כהן הגדול למשל, או נפל בו איזשהו פסול אחר כמו מום עובר, ודאי מום קבוע, הוא נפסל מעבודת יום הכיפורים, אז הסגן נכנס במקומו, הוא ממלא מקומו. הגמרא דוחה, למה הפרשה שלנו כאן שכתוב בו וניגש הכהן לא הסגן, סגן לאו ממונה הוא. עכשיו רש"י כותב למה סגן ממונה, זה אנחנו נראה בהמשך הגמרא, לאיזה דבר הוא ממונה ומוכן. ותניה, ממשיך הגמרא, אמר בחנינה סגן הכהנים, למה סגן ממונה? וכאן אני מהסס או מסתייג, או נגיד מגביל את התרגום המומולי, כי הגמרא אמרה עכשיו סגן לאו ממונה, וכאן הברייתא מדבר על כך למה סגן ממונה, אבל אמרנו שהוא לא ממונה, נסביר את זה תקף. למה הוא ממונה? שאם יראה בו פסול בכהן גדול, כפי שתיארנו מקודם, נכנס ומשמש תחתיו, הוא יהיה במקום כהן הגדול, בפרט כשמדובר בעבודת יום הכיפורים. עכשיו רשי עושה לנו סדר שאם עירה עבר בעוד שלא עירה פסול לכהן גדול, אין לסגן גדולה של כלום. הסגן הוא אולי בלשון ציורי הוא או 0 או 100. מה הכוונה שלנו? עד שנופל פסול בכהן גדול הוא כלום מבחינת הסוגיה שלנו, לא חלילה לפגוע בצדקות האדם הזה, אלא מבחינת מינוי כלום. ולכן הגמרא אמרה מקודם סגן לאו ממונה. כל זמן שאין פסול בכהן גדול אי אפשר להציע לבניין הכהן שמדבר במלחמה שמדובר בסגן, כי הוא לא ממונה. ובברייתא שראינו מקודם, ששאלנו יכול כל כהן שיוצא, אז המסקנה הייתה מה שוטרים בממונה, אף כהן בממונה, אבל הסגן לא ממונה. מתי ניתן לדבר על מינוי שלו שיש לזה משמעות? זה רק במקרה שכהן גדול נפסל, אבל עד אז הוא לא ממונה, אז לכן הוא לא זה הכהן שעליו מדובר פה בפרשת משוח מלחמה. אז עד כה הגענו למסקנה שהכהן שמדבר אל העם במלחמה הוא לא כהן הגדול וגם הוא לא הסגן, אלא משרה נפרדת, דהיינו משוח מלחמה. משוח, המילה משוח מתכוון לשמן המשחה שהיו יוצקים על אנשים מסוימים במקרים שונים. ואמר עליהם שמע ישראל, כך ממשיך המשנה. ובפסוק ראינו שמע ישראל אתם קריבים היום למלחמה. מה מיוחד בביטוי הזה שמע ישראל? היה יכול להגיד ויאמר עליהם אתם קריבים היום למלחמה. מה נותן לי התוספת הזאת של שמע ישראל? שואל את הגמרא מה שנה שמע ישראל. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית בערבית, אי אתם נמסרים בידם. משהו מדהים, שאם אפילו אם מדובר בצבא חיילים שהם חסרי נקרא את זה חסרי זכויות, חסרי מצוות, אבל אם אתם מקיימים רק את זה, אמירת קריאת שמע זה כבר סוג של תעודת ביטוח. אולי אני מגזים, אבל הגמרא עצמה אומרת אי אתם נמסרים בידם. אל ירח לבבכם, אל תראו וכו'. תנו רבנן, פעמיים מדבר עמם, אחת בספר, זה בגבול, בגבול בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, ואחת במלחמה. בספר מה הוא אומר? אגב רשי אומר פעמיים מדבר עמהם, אחת בספר כשיצאו מארצם, מדברים על מלחמה בשטח חוץ, חוץ לארץ, שטח האויב. אז בספר מה הוא אומר? באותה נקודה שיוצאים מארץ ישראל, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שימעו דברי מערכי המלחמה וחזרו. מי ראוי לחזור, מי ראוי ללך. ככה שאומר בשורה הראשונה, שימעו דברי מערכי מלחמה, מי ראוי לחזור, מי ראוי ללך, וחזרו ראויים לחזור, כגון בנה הבית ונטע כרם ואירס אישה וירא ורח הלבב. אף אגב תכתיב בהן, כשהם מופיעים בתורה כתוב ודיברו השוטרים, וכאן אנחנו מדברים על מה אומר הכהן, וכמה נאמרינה דה כהן כמר לאור, בעצם הכהן אומר את הדברים, אלא שהשוטרים משמעין דבריו לעם, הם הרמקול האנושי לדבריו של הכהן. ממשיך הגמרא במלחמה, מה הוא אומר? כי אמרנו שפעמיים הכהן מדבר, אז מה הוא אומר כבר בהמשך במלחמה? אל ירח לבבכם, אל תאו ואל תחבזו ואל תרצו. יש כאן ארבע דברים שמנינו כנגד ארבעה דברים שעובדי כוכבים עושים: מגיפים, אמרנו מקודם את התריסים, ומריעין, ורשי אומר בקרנות, וצבחין, זה בקולם, ורומסין, זה בצלת הסוסים ודהרת הסוסים. פלישתים באו, מוזכר במשנה, ואנחנו כתבנו אגב בשלהם במילה אחת הנושא, גוליאת. פלישתים באו בניצחונו של גוליאת. גוליאת, מה עומד מאחורי השם הזה? אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים בפני הקדוש ברוך הוא. זה חוצפה. שנאמר, ברור לכם איש וירד אליי. ואין איש, אלא הקדוש ברוך הוא. אז מה בעצם גוליאת אומר? אני אלחם, אני אלחם נגד אפילו מעלה. שנאמר, השם איש מלחמה. אז שהוא אמר ברו לכם איש, לזה הוא התכוון. אמר הקדוש ברוך הוא, והתגובת הקדוש ברוך הוא לדברי הבלע של גוליאת, הריני מפילו על יד בן איש. אתה כל כך מתגאה, בוא נראה אותך אפילו עם מישהו מוגדר כבן איש. שנאמר, ודוד, כדוע דוד זה שהפיל את גוליאת, ודוד בן איש אפרתי הזה. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, בשלושה מקומות לחדו פיו לאותו רשע. מה זה לחדו פיו? אמר פיו את כישלונו, והגמרא מפרטת. אחד, ברור לכם איש וירד אליי. מה שכתוב ירד אליי משמע עליי, שהוא יגבר, תעבל אל מימר וילחם איתי, אבל לא אומר כך, הוא מעביר אליי. וכפי שרשי מסביר כזה, המשמעות הוא שאותו שיבוא אליי, הוא יגבר עליי. ואידך, הפעם השנייה שלחתור פיו, אם יוכל ללחם איתי והיקני וכו'. עכשיו רשי אומר וידך ויקני, ואף אגב דרדר אמר ואם אני אוכל לו ויקיטיב, אבל זה לא משהו פתח מקום מקום פתיחת פיו לרעתו עוות. איך הוא גוליאת התחיל? הוא אמר אם יוכל ללחם איתי והוא יעקה אותי. שלוש, וידך, מה הדוגמה השלישית של לחידת פיו? תקמר לדוד, מה גוליאת אמר לדוד? הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות? הגמרא שואלת, אם זה דוגמה של לחתור פיו, דוד נמי אמר לי, אתה בא אליי בחרב, בחנית ובכידון. כלומר, אותו סגנון שדוד אומר שהוא בא להכות אותי. הגמרא דוחה, אבל זה לא נחשב לחתור פיו אצל דוד. דוד, הדר אמר לי, ואנוכי בא אליך בשם השם, צפקות אלוקי מערכות ישראל אשר חרבת. רשי כותב, דוד הדר אמר לי, ואני בא, ואין זו פתיחת פיו לרע. אמר לי, אתה בא למשול בי על ידי דבר שאין בו ממש, ואני בא למשול בך בשם, בקודש ברוך הוא, שהניצחונות שלו. אז עם ההבנה הזאת שגם מה שדוד אמר בהתחלה, אתה בא אליי, המשמעות אתה בא אליי באפס, אתה בא אליי בדבר שאין בו ממש. ממשיך הגמרא, ויגש הפלישתי השכם והערב. אמר רבי יוחנן, כדי לבטלן, מה זה השכם וערב? כדי לבטלן מקריאת שמע שחרית וערבית. ראינו מקודם, ויש לנו גם כוכבית שהוספנו בצד הגמרא, באמת הגוי הזה ידע את סוד ניצחונו של ישראל במלחמות, היינו קריאת שמע של שחרית וערבית, ואז הוא התכוון לבטל אותם מהזכות הזאת. ויתייצב 40 יום, ממשיך הגמרא. אמר רבי יוחנן, מה זה 40 יום שמוזכר בפסוק? כנגד 40 יום שניתנה בהן תורה. אשי כותב, כנגד 40 יום שאיחרה תורה להתקבל, ניתן לו כוח להתייצב. אז אנחנו יודעים שמשה רבנו בקבלת התורה עלה להר סיני ושהה שם 40 יום. אז כלומר, הם לא קיבלו, חוץ מעשרת הדיברות, הם לא קיבלו את התורה באופן מיידי. היה סוג של איחור, וההשגחה בכך, או ההשגחה גרמה לכך שהוא, אותו גוליית, הצליח להחזיק מעמד במשך 40 יום. זה הכוונה שניתן לו כוח להתייצב. ויצא, ממשיך הגמרא, ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים גוליית שמו מגת. עכשיו, המילים שבפסוק הזה יש להם משמעות נוספת. מהי ביניים? וכאן יש לנו פס כפול, והם פירושים לפסוק איש הביניים. כך כתבנו בשוליים. אז מה זה איש הביניים? אמר רב, שמבונה מכל מום. אשיק אומר, מתוקן ומנוקה מכל מום של כיעור. ממשיך הגמרא, ושמואל אמר, בינוני שבאחיו. היו לו אחים אפילו יותר משובחים, היו ארבע אחים, שהגמרא תזכיר אותם בהמשך. אז הוא היה בינוני שבאחיו. דבי רבי שילה אמר שהוא עשוי כבניין. רבי יוחנן אמר, מה זה ביניים? בר מאה פאפי וחדה נענאי. מה הכוונה פה? אז רשי אומר פאפאי, והוא מביא לשון לועזי ולשון איש הביניים שיצא מבין אנשים הרבה. ולפני כן רשי כותב בדיבור המתחיל, בר מאה פאפי וחד אני בין התערובת שבאו הרבה אנשים על אמו בלילה אחת, ונתעברה מן אחד, נמצא האחד אביו, וכולן, כל השאר, מנעפים. אז זה באיש הביניים, בא מבין הרבה בילות. בילות מאנשים שונים. אומר, ממשיך הגמרא, וגוליית שמו מגת, תני רב יוסף, שהכל דשין את אמו כגת. זה מתאים לתיאור שמקודם של רבי יוחנן, שזה מה שקרה אצל אמו, שמו שמה, ונראה שמה אורפה עוד מעט. והפעולה של אותם בילות הוא הוצג פה במשל, שהכל דשין את אמו כגת. כתיב, אנחנו פה בגמרא מתייחסים לשני פסוקים. יש, סליחה, אני רוצה לתקן עצמי, לא שני פסוקים, אלא לקרי וכתיב שמופיע בספר שמואל. בשוליים אתם רואים אצל הכוכביות, בשמואל פרק א', שמואל א', פרק י"ז, פסוק א' ג', והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו מגת, ואז יש כתיב שהאותיות הן ממערות, והקרי, איך שאנחנו קוראים את זה בפועל, ממערכות. יש תוספת עוד חף למילה, איך שאנחנו קוראים אותו בפועל, ממערכות פלישתים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, כתיב מערות וכתיב מערכות, תני רב יוסף. ושוב, זה אותו מקור שהוא צוטט לפני שתי שורות, תני רב יוסף, זה המשך אותו קו חשיבה, שהכל הערו באמו. זה מערות הערו, שהערה זה רמה מסוימת של ביעה. כתיב אורפה, וכאן יש התייחסות לפסוקים, כתוב במקום אחד לגבי אמו הורפה, הוא כתיב אורפה. רב ושמואל. אחד אמר הורפה שמה, ולמה נקרא שמה הורפה? שכל עורפין אותה מאחריה. היא הפקירה את עצמה כבהמה. ואחד אמר הורפה שמה, ולמה נקרא שמה הורפה? שכל דשין אותה כהריפות. הריפות הם חיטים קטושים. ראינו את ראינו לפני כמה שורות אצל גוליית שמו מגד, תני רב יוסף, למעלה ראינו שהכל דשים את אמו כגד. אז הנה עוד תיאור באותו כיוון. ממשיך הגמרא לגבי המילה הריפות, וכן הוא אומר ותיקח האישה ותפרוס, ובמקרא כתוב את המסך על פני הבאר ותשטח עליה הריפות. במקרא כתוב ותשטח עליו הריפות. איבא איתמה מהחר התייחסות לאותו מילה הריפות מהורפה, ואיבא איתמה מהחר אם תפתוש את האוויל במחתש בתוך הריפות וערלי. אז הנה המילה הריפות קשור למה שקודשים, כמו שאמרנו מקודם, חיטים קטושים. הזכרנו מקודם שגוליית היה אחד מארבעה אחים. אומר הפסוק ואת ארבעת אלה יולדו להורפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. מי נינו? מי הם? מה השמות של האלו? אמר חיסתה, הנה השמות, סף ומדון גוליית ואיש מבנוב. ויפלו ביד דוד וביד עבדיו, דכתיב, ותשק עורפה על חמותה, ורות דבקה בה. בספר רות, אני חושב מוכר לכולכם, נעמי שהיא עזבה ארץ ישראל, היו לה שתי קלות, עורפה ורות, ובפסוק רואים שאורפה נפרדה מנעמי בדרך נשיקה, ורות לא עזבה אותה. אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו בני הנשוקה, כלומר בני אורפה, ויפלו ביד בני הדבוקה, בני רות. וכידוע, דוד הוא מצאצאי רות. דרש רבה בשכר ארבע דמעות שהורידה עורפה על חמותה. רש"י מסביר הדמעות האלו התוצאה משתי בכיות. יש שני עיניים, אז בכי אחד זה שתי דמעות, אז עם שתי בכיות ארבע דמעות. אז בשכר ארבע דמעות שהורידה עורפה על חמותה, זכתה ויצא ויצאו ממנה ארבעה גיבורים, שנאמר ותישאנה קולן ותבכנה עוד. רש"י רואה בפסוק הזה אותם ארבע דמעות, כותב רש"י ותבכנה עוד פעם שנייה, דליאל מיני כתיב ותישאנה קולן ותבכנה. אז עוד פעם, אז זה היסוד או המקור של אותם ארבע דמעות שהוזכרו. בשמואל א' כתוב כתיב חיץ חניתו וקרינן רייץ חניתו. חיץ, אומר רש"י, לשון חצי. הודיעך, כתוב שלא סיפר בחצי גבורתו. הגמרא ממשיכה וכעת יהיה ביטוי למה שקראנו עכשיו ברש"י לגבי חצי. אמר רב אלעזר, עדיין לא הגענו לחצי שפחות של אותו רשע. זה שהחנית שלו היה כמו עץ, זה לא אפילו חצי השבח או התיאור המשובח של אותו גוליית. מכאן, מזה שאמרנו עכשיו שלא הגענו לחצי שבחו, שאסור לספר בשבחן של רשעים. שואלת אומר, אם זה כך ולא נפתח פה כלל, אז אתה תזכיר שום דבר שבח עליו. הגמרא אומר, לא. זה צריך, להודוי שבחי דוד. רש"י כותב, להודוי שבחי דוד, שנלחם עם גיבור כמו. צריכים גם לשבח את הצדיקים, אז צריכים לדעת למול מה הם עמדו. בני עמון באו בניצחונו של שובח וכו'. כתיב בספר שמואל כתוב שובח, וכתיב בספר דברי הימים, שכידוע יש פסוקים, הרבה פסוקים בספר דברים שהם מקבילים בפסוקים בשאר התנ"ך עם שינויים, שינויים, הרבה שינויים, אבל הם מתכוונים לאותו דבר שהוזכר בתנ"ך עצמו, כלומר בשאר התנ"ך. אז מה ההסבר בעניין השמות האלו? מצד אחד אותו שר עמוני קוראו לו שובח, מצד שני שופח. אז רב ושמואל, אנחנו מדגישים עם מעוין את השמות האלו, זה הקשר עם הדברים הבאות ארבע שורות. ושניהם, רב ושמואל, מתייחסים לשמות האלו. אחד אמר שופח שמו, ולמה נקמה שמו שובח? שעשוי כשובח. שובח זה מבנה בשביל עופות, אבל הוא גבוה, הוא בנוי על עמודים, אז זה מראה על הגודל של אותו לוחם, אותו שר. וחד אמר שובח שמו, ולמה נקרא שמו שופח? שכל הרואה אותו נשפח עליו לפניו כקיטון מרוב הפחד. אשפתו, כתוב בפסוק, אשפתו כקבר פתוח כולם גיבורים. זה מדובר בחילות נבוכדנצר, הרי זה פסוק בירמיהו שניבא על חורבן בית הראשון שהיה ידי נבוכדנצר. רש"י כותב, אשפתו כקבר פתוח, בחילות של נבוכדנצר כתיב, ואיידי דנקת פלוקתת רב ושמואל בדרשות דקראי נקת לה. זה כאן עוד פעם רב ושמואל חוקים, והקשר בין זה למה שנאמר מכל זה בדיוק העניין הזה, השמות. אז ויאמרי לה, וממשיך הגמור ואומר שיש גרסה אחרת בדעות בעניין הפסוק הזה של אשפתו כקבר וכו', ומי הם? רבי עמי ורב אסי. אגב, הם יופיעו גם כן במאמר לא קשור, אבל מאחר שהוזכרו שמותיהם אז נביא עוד מאמר שלהם בהמשך. אז זה המשולש, מבליט רבי עמי ורבי אסי, וכן עוד בשתי שורות מסוף עמוד אתם רואים עוד פעם. אז מה לגבי הפסוק הזה בחילות של נבוכדנצר? אז אחד אמר, בשעה שזורקין חץ עושים אשפתות, לא, הרימות של חללים. ושמה תאמר שאומנים בקרב, הם, יש להם מיומנות ביריות, בקליעה, אבל הם אינם גיבורים, כלומר אינם גברתנים. תלמד לומר, כולם גיבורים, לא רק שהם מיומנים, אלא גם כן היו גיבורים. וחל אמר, בשעה שעושים צורכיהם, עושים אשפתות של זבר. בשם התאומה, מפני שחולי מהימים, וזה הסיבה לאותם ריבוי הזבל. תלמוד לומר, כולם גיבורים. והאשפתות של זבר זה מראה על כמות המזון שהם היו אוכלים מטעם הגבורה שלהם. אמר רב מרי, שמע מינה, מזה שאמרנו, אל תאמר שחולי מאיים הם, אז מכאן לומדים, היי מן דנפי זבלי, מי שהוא רגיל, לא איזו גברתן במיוחד, אבל בכל זאת יוצא ממנו הרבה פסולת, חולי מאיים הוא. למי נפקא מינה? ליטרח בנפשי. רש"י כותב, לטרח בנפשי, לבקש לו רפואות טרם יכבד חוליו עליו. הזכרנו מקודם שאותם חילות של נבוכדנצר הוציאו הרבה פסולת. רש"י בדיבור שלפני כן של זבל, אמרנו השפלטות של זבל, מחמת שאוכלים הרבה בגבורה בגלל המבנה הגופני שלהם, שהיו כאלו גברתנים, זה היה דורש מהם אכילה מרובה, וממילא התוצאות שהזכרנו. ממשיך הגמרא, פסוק במשלי, דאגה בלב איש יסיחנה. רבי עמי ורבי השיחן אמר יסיחנה מדעתו, ואחד אמר יסיחנה לאחרים. יסיחנה מדעתו זה לשון הסך הדעת, זה היינו כותבים את זה עם אות סמך, אבל זה הקרי, איך שקוראים להשין שמאלית, זה יסיחנה כמו הסך הדעת, ויסיחנה אחרים זה כמו שכתוב השיח. אז מי שסובב יש לו דאגות, אז או שיסיח את זה מדעתו, זה ההמלצה של הפסוק, או שידבר על הדברים, על אודות הדברים האלו עם אחרים, לשון שיחה. ואתם, אומר הגמרא, אי אתם כן, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. וכל כך למה? מה פירוש המילים האלו? רש"י אומר, וכל כך למה? אומר להם. ומה אי הבטחה הזו שהבטיחן כי השם אלוקיכם ההולך, ולא אמר כי השם אלוקיכם עמכם. מהי הניחה זו? זה משמע הולך ממש. אז מה זה? אז הגמרא מסבירה, מפני שהשם וכל כינויו, יש שם המפורש ויש עוד שמות שהם נקראים כינויים, כולם הם באמת הולכים, הם, אומר הגמרא ממשיכה לדף מ"ם ג' עמוד א', מונחים בארון. וכן הוא אומר במלחמת מדיין, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס. רק לפני שנתקדם, אנחנו מהגמרא כאן מבינים ולומדים שיש ארון. יש דיון שמופיע בתוספות בדף כאן בעמוד ב', מ"ב עמוד ב', דיבור מתחיל מפני האם מדובר באותו ארון המיוחד שהכיל בו את הלוחות, או היו שני ארונות. אנחנו לא ניכנס לזה, רק נציין שיש ארון שהלך, וזה מה שהיה חשוב לנו בדיון על זה, מה זה הליכה, שהארון שהכיל שמות של הקדוש ברוך הוא הלך איתם במלחמה, וזה הכוונה שעומד מאחורי הפסוק שהזכרנו מקודם, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. שמות השם היו הולכים איתם למלחמה. אז עכשיו אמרנו שרואים גם במלחמת מדיין הוכחה לכך. וכאן הגמרא מנתחת את הפסוק לפרטיו בשורה שלישית. אותם, כתוב בפסוק וישלח אותם, אותם אלו סנהדרין, פנחס זה משוח מלחמה, וכלי הקודש זה ארון ולוחות שבו. לכן הזכרנו מקודם שהיה הליכה של הארון למלחמה. וחצוצרות התרועה אלו השופרות. תנה, לא לחינם הלך פנחס למלחמה שבלחימה מול מדיין, אלא להיפרע דין אבי אמו. אבי אמו, הכוונה ליוסף, נקרא זה נקמה במדיין. מה הקשר בין יוסף למדיין? שנאמר, פסוק אומר, והמדנים, זה כמו מדיינים, מחו אותו אל מצרים. זה כמובן במחירת יוסף על ידי אחיו. היו שרשרת של קונים ומוכרים בסיפור ההוא, ובה שרשרת שהזכרנו, המדיינים היו שותפים נקרא לזה מחירת יוסף למצרים. אז בא פנחס שהוא מצאצאיו של יוסף ולוחם נגדם, נגד המדיינים. שואל הגמרא, למימר דפנחס? פנחס היה כמובן נכדו של אהרן הכהן, פנחס בן אלעזר, שהוא מיוסף, עתי, הוא בא מיוסף, משבט יוסף. והגתי, ולעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל, לא לאישה. מי לב, מה זה בנות פוטיאל? מי לב, דעתי מיתרו, שפיתם עגלים לעבודת כוכבים. אז איך אתה מייחס את פנחס ליוסף? כמובן, אני אומר כאן רק במאמר מוסגר, אנחנו מתמקדים כאן בצד אמו של פנחס, כי מצד אביו הוא היה כהן, אבל מצד אמו, מאיפה הוא בא? אז אמרנו מקודם שהוא בא מיוסף, אבל כאן אנחנו מראים שהוא בא מיתרו, מצד האמא. הגמור עונה לא, מיוסף. זה שכתוב בפסוק מבנות פוטיאל, זה לא אומר יתרו, זה מיוסף שפטפט ביצרו. הוא לחם, התגבר על היצר, כמובן בסיפור הידוע של אשת פוטיפר. אבל הגמרא ממשיכה, והלא שבטים מבזים אותו, ראיתם בן פוטי זה, אנחנו מדברים על פנחס, איך הם התייחסו לפנחס, שאר השבטים, כשפנחס קם והרג זמרי שהיה נשיא שבט שמעון אחרי מעשה הזוועה שהוא ביצע עם קוזבי אותה גויה, בסופו של דבר, אבל פנחס הרג אותו נשיא שבט שמעון, אז איך הם הגיבו לכך? אז הם אמרו, ראיתם בן פוטי זה בן שפיתם אבי אמו עגלים בעבודות כוכבים, יהרוג נשיא מישראל? איזו נקרא זה חוצפה, איזו עזות יש בדבר הזה. אבל מה אנחנו רואים? שהוא מיוחס ליתרו, כמו שאמרנו מקודם, בן פוטי, כבר בן פוטיאל, הוא בא מאדם שפיתם עגלים לעבודות כוכבים. הגמרא עונה, כאן תשימו לב, יש כאן תשובה בת חמש שורות עד המשנה, אלא אי אבוה דאימי מיוסף עם האבא של אמו של פנחס היה מיוסף, אימי דאימי מיתרו, ואימי דאימי מיוסף, אבוה דאימי מיתרו. אז בתשובה הזאת אנחנו בינתיים רואים ששני הפירושים לגבי בנות פוטיאל נכון, גם מיוסף וגם מיתרו, ואיך זה יכול להיות? כמו שהגמרא אומרת עכשיו, די קנמי, שיש משמעות של לשון רבים, יש משמעות של רבים כשמדובר בייחוס של פנחס, יש שני סוגי פוטי, וההוכחה לכך תכתיב מבנות פוטיאל עם אות יוד, לא כתיב, כתוב בלי יוד. אז תוספת היוד משמע לשון רבים, אז תרי משמע שמע נינה. אז זה הוכחה לתשובה שאנחנו אמרנו, הוספנו בשוליים מן תרשים שלפעמים לכמה מאיתנו התחושה או המידה החזותית היא יותר מקילה. אז מה אנחנו עם בתרשים? אנחנו נשים בסופו של דבר שהעץ יוחסים של פנחס, פנחס הוא בסוף, אבא שלו היה אלעזר, והיה אלעזר אישה, האישה הזאת היו לה אבא ואמא. אז מי הם האמא ומי הם האבא? אז יש את שתי האפשרויות האלו שהזכרנו מקודם, או שני הראשונות היינו יוסף ויתרו. עד כאן שיעורנו היום.